נמצאים כמו בסיר לחץ, אתה מבין? כמו בסיר לחץ.
יכול להבין, כן.
הסגר פה נעקף בצורה ממש, אתה יודע, עושים לך שיימינג. למשל, אם אתה תלך בלי מסכה במקומות מסוימים, אז הם הקימו צוות כזה, שמצלם אותך, מדווח עליך. אתה יודע, אתה מרגיש, אני גם כתבתי על זה פעם בארץ, שאנחנו בארץ מורגלים, אתה יודע, לרקטות, טילים, להיכנס למקלטים, לשבת בבית. אנחנו מכירים את הדבר הזה של להישמר בבית. אמריקאי לא מכיר את זה. הם לא מבינים מה זה פתאום שאסור לו לצאת החוצה.
כי זה לא קרה להם אף פעם, אף פעם לא היו עליהם טילים.
לא קרה להם אף פעם. בדיוק. לא קרה להם אף פעם, והם בשוק מזה, וגם, אתה יודע, הרבה מהם גרים בדירות קטנות, אתה יכול לגור בדירה של כמה מיליונים במנהטן, אבל היא דירת 3 חדרים. כי, אתה יודע, עוד שם קטנות, ואנשים לא יכולים לתת. תבין שיותר מ-400,000 איש תושבי מנהטן עזבו את מנהטן. אנשים בורים ממנהטן, מי שיש לו כסף כמו זבובים.
כדי שנבין את המספרים, 400,000, תל אביב זה 425,000, כי 450.
מעל
כל 400, תל אביב, 000. כל תל אביב עזבה.
עזבו. ויש פשוט כמו בריחה, אנשים בורחים כמו זבובים. ועכשיו, כל אלה שבורחים זה אנשים שיש להם כסף, אז רק תחשוב, מי ישלם עכשיו את המיסים בניו יורק? כל החנויות סגורות. הראש עיר והמושל הם פשוט הולכים להביא את מנהטן, את ניו יורק העיר לקריסה. זה פשוט הם אנשים שמונעים מאג'נדה ליברלית קיצונית. הם מחפשים סוציאליזם לאמריקה. הראש עיר דה בלזיו הוא סוציאליסט מוצר
דמוקרטים, נכון?
הוא דמוקרט, ודאי.
אז יכול להיות, ופה אני שואל אותך, האם יכול להיות, וזה כמובן לא קונספירציה, אלה עובדות. האם יכול להיות שבגלל שאנחנו נמצאים בשנת בחירות בארצות הברית, ועוד כמה חודשים, ממש, אוטוטו כבר בוחרים, האם לדעתך ההתנהלות היא בגלל הבחירות גם?
לא צל של ספק. ובוא אני אסביר לך למה. ארצות הברית זה המקום הכי קל לראות כמה הדברים הם פוליטיים. כי שים לב שהרי אנשים בארץ כל הזמן מתלוננים, למה טראמפ, לא, כן, ומבקרים אותו, הם לא מבינים, שרק בסרטים של הוליווד, אתה יודע, הם אומרים, the most powerful man in the world, אוקיי? על הנשיא, שהוא האיש הכי חזק בעולם, זה רק בסרטים של הוליווד, אבל הנשיא, בארצות הברית, אין לו כאלה כוחות, כמו שחושבים שהוא יכול פתאום להפעיל את הצבא ולהכניס סדר, או שהוא יכול להגיד לכל המדינות, יפתחו את החנויות, נגמר הסגר. לא, ארצות הברית מחולקת למדינות, זה רפובליקה, שהיא מחולקת למדינות, תחת ממשל פדרלי שהוא אחראי בעיקר על הצבא ועל הכספים, על הקטע של, על הקטע של התקציב. כן. והוא לא יכול להכניס צבא עכשיו ולעשות סדר ברחובות. המושלים צריכים לבקש את זה ממנו, הם צריכים לבקש עזרה. ועוד לפני הצבא יש את ה-National Guard, שהם אפילו את זה לא מוכנים.
משמר הלאומי, כן.
הם רוצים לראות את המאומות האלה, הם רוצים את הערס הכלכלי הזה, כי בדיוק, כמו שאתה אומר, זה שנת בחירות, והם רוצים, הרגולת הכותרת של טראמפ היה שהוא הביא את אמריקה למצב הכי טוב, כלכלית, שהייתה בו אי פעם. הפתלה הכי נמוכה.
אמריקה הגדולה מאי פעם, גרייט אמריקה. כן.
נכון.
אני אומר, אמריקה הגדולה מאי פעם, הוא הוביל את כל המאבק מול הסינים שדיברנו עליו.
והם לא היה להם איך להילחם בו בזה. עכשיו, שים לב שמדינות רפובליקאיות שנמצאות תחת מושלים רפובליקאים, כמו ג'ורג'יה, כמו פלורידה, כמו טקסס, כמו מדינות במערב, הן לגמרי פתוחות וחיות רגיל.
נכון, ושם בכלל לא שומעים עליהם. כאילו אין...
בדיוק, המדינות שנמצאות תחת מושלים ליברליים, כמו ניו יורק, קליפורניה, מישיגן וכו', הן המדינות שסובלות מהטירוף של מה שהדמוקרטים עושים פה. אתה יודע שלדוגמה, השמאל עכשיו יש להם אליל חדש, קומו, המושל שלנו.
בוודאי, המושל
שלנו. הרי רק את הליברלים, אתה יכול לקחת את המדינה הכי נכשלת בארצות הברית, שנכשלה בכל דבר שקשור בקורונה או במאומות עכשיו שקורות פה, ולקחת את המושל של המדינה הכי נכשלת ולהריץ אותו להיות נשיא של ארצות הברית. הבן אדם הזה חתם על צו שמחייב כל זקן, אתה יודע, כל האנשים הזקנים שנמצאים בבתי אבות, אני לא רוצה להגיד זקנים, המבוגרים שחיים בבתי אבות, והלכו לבית חולים ונדבקו בקורונה, אבל עכשיו הם הפסיקו את הטיפול, הם כאילו אפשר לשלוח אותם עכשיו הביתה, הוא חייב אותם לחזור לבתי אבות שלהם. וככה הדביק את כל הבתי אבות, את כל... 40% מהמתים זה, מבוגר, זה אנשים מבוגרים שנפטרו בבתי אבות.
אני רוצה...
על ידי צו שלו, הוא הכריח את האנשים האלה לחזור לבתי אבות.
אני אומר, זה מה שנקרא דילול אוכלוסייה.
דילול אוכלוסייה, כן.
לדלל, כי זה 60, לא 70.
הוא מריצים אותו לנשיאות, הוא אליל לתקשורת.
לא, הוא לא ירוץ לנשיאות הקרובה.
הוא לא ירוץ, אבל הם כל הזמן כאילו אומרים, אם קומו היה הנשיא שלנו, אם קומו היה...
כן, כי אין להם מועמד, תראי, עם כל הכבוד למועמד מול טראמפ, הוא לא מתרומם.
המועמד מול טראמפ זה פשוט, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה משפשף את העיניים, אתה לא מאמין. כאילו, אתה רואה, לא משנה שהסקרים הם משקרים, והם מראים כל הזמן כאילו שהוא מוביל על טראמפ, אבל אתה כאילו אומר, אפילו אם נגיד 10 אנשים הצביעו בשבילו בסקר, מי אתם? מי אתם שאתם רואים את הטיפוס הזה, שקודם כל, שהוא, אתה יודע, הוא מוזר בקטע של הנגיעות שלו בילדות, בנשים,
כן, זה...
הרבה סרטונים שמראים את זה.
זה היו כתבות,
זה לא,
כן.
כאילו, קונספירציה. זה דבר אחד, אבל דבר שני, הבן אדם פשוט דפוק, הוא פשוט מדבר שטויות. אתה יודע, עכשיו, כשהוא הלך לכנס, כאילו להרגיע את הרוחות באיזשהו כינוס עם שחורים, מה הוא אומר להם באמצע הנאום? הוא אומר, תראו, צריך להסביר לשוטרים לראות בבחור, בשחור, ברגל, לא לראות לו בלב. צריכים ללמד את השוטרים לראות ברגל, לא בלב.
כן.
אתה מאמין שבזמן של ניחום אבלים על מישהו ש, אתה יודע, נהרג מירי של שוטרים, זה הדרך שהוא בא
זה נכון.
לנחם אותם?
אני רוצה לשאול אותך...
ללמד שוטרים איך לראות בהם?
אני רוצה לשאול, את חיה בעיר, בעיר הכי... באמת הכי הכי, כמעט מכל הבחינות, הריחות, הטעמים, מגוון האנשים, העוצמה, הבידור, הספורט. ביום יום את באמת מרגישה, אני לא מדבר כרגע עכשיו, אלא לפני הקורונה נניח, או בזמן הקורונה, או לפני שנה, כשהסתובבת ברחובות, הרגשת פחד? השחורים, לבנים, זה בכלל מורגש ביום יום, או שזה יותר פנטיק שורתי?
אני רוצה להגיד לך משהו על ההזיה התקשורתית הזאת שמוכרת גזענות על ארצות הברית. וכתבתי על זה גם אתמול. תראה, ארצות הברית אולי קמה באמת בזמן של עבדות, ובהחלט שהיו מעשים ש...
עד שנות ה-60 אין ספק, בוודאי, בוודאי.
אבל מאז, עברו כל כך הרבה שנים, ארצות הברית היום היא המדינה... הכי פחות גזענית שיש בעולם. אם אני אספר לך כמה רגולציות יש פה כדי להבטיח לא רק לשחורים, אלא גם לבלתי חוקיים, לאנשים שבאים לפה לא חוקי, כאילו עבריינים. אם אתה זוכר, אנחנו היינו פוחדים בזמנו לבוא לאמריקה ולהישאר פה יום מעבר לויזה, כי היו אומרים לנו,
נכון.
תלפו אותנו, יכניסו אותנו לכלא. כן,
כן. כן. עד היום מספרים לנו את זה.
יפה. הלא חוקיים מצאו שיטה. הדמוקרטים הם בשבילהם אלילים. הלא חוקיים זה פשוט, הם מקבלים פה ביטוחי בריאות חינם, לימודים חינם. עטבות, עכשיו בקליפורניה לדוגמה, הם נותנים צ'קים, צ'קים מזומן,
וואו.
לאנשים הלא חוקיים שם. זה, עכשיו תראה, השחורים מקבלים... אני אקרא להם שחורים, כי בארץ לא, אין את הביטוי כאילו אפריקאים, אז אני קוראת להם שחורים, אבל הם, למשל, יש, תראה, בבית ספר שאיפה שאנחנו, הבת שלי הולכת אליו, זה בית ספר נחשב מאוד טוב, הוא ציבורי, אבל הוא נחשב מאוד מאוד טוב, וכדי להיות בבית ספר הזה, אתה צריך לגור בשכונה הזאת. עכשיו, בשכונה, בכל שכונה כזאת יש אינטגרציה, הם בונים, הממשל בונה דירות, לאנשים המעוטי יכולת, ומוקצה להם אזור וכמות מסוימת להיכנס לבתי הספר האלה. Mm-hmm. עכשיו, הילדים האלה, השחורים, הם למעשה, למרות שהם באים עם משפחות כאילו מאוד, אתה יודע, ברמה אקונומית מאוד נמוכה, הם מקבלים
נמוכה.
את האפשרות להיכנס לבתי הספר הכי טובים, להצליח בלימודים, ואז הם מקבלים את הלימודים באוניברסיטאות, מה שכל אחד אחר צריך לשלם, בין 40 ל-60 ל-100 אלף דולר.
זאת אומרת, יש אפליה מתקנת, אין ספק.
בדיוק, יש, עכשיו תראה, אין סדרת טלוויזיה, אין פרסומת בטלוויזיה שאתה לא תראה שחור, תראי,
יש שינוי משמעותי, יש שינוי משמעותי.
הם כל כך דואגים לזה שיהיה שוויון. אסור לך לא לקבל מישהו, אם חברה מפרסמת רעיון עבודה, ואתה החלטת שהבן אדם הזה, אתה יודע, יש לו את הרסות האלה בשיער, ואתה לא רוצה שהוא יעבוד אצלך, אתה יודע, הסמות האלה. אתה יודע שאסור לך לפסול אותו, ואם ידעו שפסלת מישהו בגלל זה, אתה מקבל תביעה? יש כל כך הרבה מנגנונים להגן על שוויון פה היום, שזה פשוט בדיחה איך הדמוקרטים משתמשים בקלאפ.
גלית, 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 אני עכשיו שם לב, בוא'נה, אנחנו כבר מדברים 20 דקות והמרואיין הבא עוד מחכה, אבל לפני כן, לפני, קודם כל, יש איזה שיר שאת מתגעגעת אליו, שאת רוצה שנשמיע אותו?
אוי, יש כל כך הרבה שירים.
תבחרי אחד.
בעיקר יורם גאון.
יורם גאון, מה, אלף נשיקות?
לא, אני נורא אוהב את השירים מהדווקא הראשונים שלו, כמו...
כמו?
תולה נחלים, נה נה נה.
מכיר את זה? שוקי, בוודאי.
הימה.
כל הנחלים הים. איזה עוד שיר? טוב, קדימה. אז שוקי ישמיע לנו שיר. גלית, לא הספקנו הרבה בוודאי, ואני לוקח את הזכות להזמין אותך שוב פעם. את תהיה הכתבת שלנו בארצות הברית.
נקווה שהטובים ינצחו, כי אחרת הלך על אמריקה.
בעזרת השם, כי אנחנו מדברים כרגע על ישראל, ואנחנו רוצים שישראל... תמשיך.
כן, אבל העניין שאני כל כך דואגת לארצות הברית, זה בגלל שאני יודעת ההשלכות של המדינה
נכון,
הזאת על ישראל.
נכון.
וזה פה הדאגה שלי.
תודה לא רבה, תודה, ו... ואנחנו נשתמע, אני אקרא לך שוב, ברשותך.
בשמחה, בשמחה.
תודה ביי, רבה, ביי. גלית. ביי.
ביי.
והנה יורם גאון, לבקשתה של גלית מארצות הברית. בבקשה, תהנו. חזרנו, כל הנחלים הולכים הימה. וזה...
השאלה היא איפה הולך הנפט.
איזה שיר.
מתחת. ואנחנו עם משה ברק, מה שלומך ממובילי המאבק להרחקת אסדות הגז מחופי ישראל?
מפה פעילי המאבק, כן, נכון, נכון.
והקורונה גרמה לכך שלא יהיה לא מאבק ולא רדיו ולא...
לא, 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 להפך. Oh, הקורונה התגישה הרבה דברים.
ולדעתי גם עשתה, לא רוצה להגיד טוב, אבל עשתה יותר טוב לדעתי למאבק.
תראה...
תקן אותי אם אני טועה.
אני לא חושב שהמאבק הוא הנושא. הנושא הוא החיים שלנו.
לא, זה ודאי, זה ודאי.
אז היום אני דווקא רוצה לדבר על כסף ועל הכסף שלנו.
לא, לא, לפני כן, סליחה, חודשים שלמים לא שמעו אותך ולא שמעו אותי. כמה מילים בכל זאת על המאבק, אתה יודע... כמה מילים?
המאבק ממשיך בעוז, מי שעוקב אחרינו...
איפה הוא עוקב?
אז אני אומר, יש לנו כמובן אתר שומרי הבית, יש פייסבוק של שומרי הבית, אלה שמעדיפים טוויטר, אינסטגרם, יוטיוב, הכל נמצא שם.
ושם הם יכולים לקבל מידע ולהתעדכן מה קורה.
כל הזמן, יש קבוצות...
ומי שרוצה לתרום יכול לתרום מכספו ומזמנו וממרצו.
נכון, וזה חשוב, ואני אסביר.
והמאבק הזה חוצה גבולות, חוצה ימין, חוצה שמאל, חוצה דתיים וחילונים.
חוצה מינים, דתיים, מבוגרים, ילדים, you name it. הוא על החיים שלנו, הוא על החיים שלנו, ויותר ויותר רואים את הדברים. אם בסוף יישאר קצת זמן, אז אני אקח אותנו למה שקרה לפני בערך שבועיים, על הנושא של הלפיד. אבל היום אני דווקא רוצה לדבר על משהו שהוא... קשור לכסף, הכסף שלנו. אנחנו פנינו הרבה מאוד פעמים, כבר מלפני שנה, בין היתר לנגיד בנק ישראל ולמפקחת על הבנקים והממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, וגם למשקיעים המוסדיים, אם זה הבנקים, הפועלים, דיסקונט, קרנות ההשקעה של פסגות, כלל, מיטב דש, והתרענו במשך הרבה מאוד זמן כבר על המשך השקעת כספי הציבור בפיתוח פרויקט מאגר הגז לוויתן, בעיקר בגלל הכמות הדלה של החוזים המחייבים ארוכי הטווח, וכל מי שעיניו בראשו בעצם ראה, כולל כלכלנים, שפרויקט לוויתן הוא בלון שמנפחים אותו כבר הרבה מאוד זמן, וסופו להתפוצץ. השאלה היא מה יקרה כשהוא יתפוצץ, וזה כבר אנשים מתחילים להבין, יהיה מדובר באובדן של הרבה מאוד כספים, בעיקר כספי הפנסיות והחסכונות.
אז אתה בעצם מנית כאן שורה של מוסדות פיננסיים שמשחקים בכסף של כולם.
נכון.
כל הפנסיות של כולם. אנחנו לא מדברים על מיליון שקל, אנחנו מדברים על מאות מיליארדים.
אני אגיע לסכומים.
מאות מיליארדים.
לא, לא מאות מיליארדים, אבל אנחנו נגיע לסכומים.
למה לא מאות מיליארדים?
מאות מיליארדים, אני מיד אומר.
שקלים?
אני מיד אומר. לא, לא, בשקלים זה לא מאות מיליארדים, אבל עדיין. תראה, דלק קידוחים ונובל אנרג'י מכרו חלק מהחזקות שלהם ממאגר תמר לחברת תמר פטרוליום. איך תמר פטרוליום ממנע את הרכישה? באמצעות גיוס חוב מגורמים מוסדיים ומהציבור. אז על זה הולך כנראה להתבצע בקרוב, תתבצע תספורת, בגלל שא' עברו חוזים מתמר למאגרי לוויתן וקריש, המחירים של החוזים הקיימים פותחים אותם, יורדים, וגם ההוצאות של תמר, אסדה ותיקה כבר, עולות כל הזמן. במרץ 2020, לא מזמן, באמצע נושא הקורונה, תקופת הקורונה, כתב אמנון פורטוגלי, שהוא כותב ידוע בתחומים האלה, שהצניחה במחירי האגח של דלק יובילו את תשובה לפשיטת רגל, ועוד מעט יסבירו לנו למה התספורת היא לטובתנו. עכשיו לגבי החובות שדיברת, לדלק עצמה, חברת דלק
עצמה... לא, אני לא דיברתי על חובות, אמרתי, הגופים הפיננסיים האלה, כולם, הבנקים, הם הרי מגלגלים באמת מאות מיליארדים.
אבל אני עכשיו רוצה להיות מאוד קונקרטי, רק לדלק עצמה יש חובות בסך של 8 מיליארד ש"ח בערך, שרובם הם לקופות הפנסיה והגמל.
אתה יודע מה אומרים כשיש לך חוף כזה? מי ישן טוב בלילה?
נכון, נכון, נכון.
תשובה ישן טוב בלילה.
אבל אנחנו לא צריכים לישון טוב בלילה, מכיוון שמתוכם למעלה משישה מיליארד זה לקופות הפנסיה והגמל, שבניגוד לבנקים שדאגו לערובות ולבטוחות שתחולטנה ראשונות, אנחנו, לנו, לחוסכים ולמבוטחים, ישמידו לנו סכומי עתק. הרי אלה דברים שכבר היו, זה לא איזושהי הפחדת שווא או משהו דמיוני. למעשה הקופות, ברגע שהן ממשיכות לתת לתשוב הכסף, הן מועלות, ועוד בלי ביטחונות, רק על סמך דיבורים, מועלות באמון שאנחנו נותנים בהם, שהם ינהלו את הכספים שלנו בתבונה ובזהירות. עוד מעט, יהודה, עוד מעט אתה תשמע שהזרמת הכסף לחברת דלק חיונית להצלת משק הגז הישראלי, להצלת הכלכלה הישראלית ממשבר עמוק, אם דלק תקרוס, וגם יגידו לך שמחיקת החובות כדאית יותר מאשר מקריסת החברה, כי יש להם נכסים שאפשר למכור אותם וכדומה וכדומה וכדומה. אבל האמת, אסור שזה יקרה. אסור להזרים כסף נוסף לדלק, ואסור להזרים כסף להצלתה של חברת דלק ולהצלתו של תשובה. תשים לב, למשק הגז ולגז עצמו לא יקרה כלום אם דלק תפשוט את הרגל. הגז נמצא וישאר באדמה, הבארות והמתקנים להפקה של הגז לא ייעלמו, ותמיד אפשר יהיה להוציא אותו. למעשה זאת הזדמנות להחזיר את הבעלות על חלק ממשק הגז הישראלי לשליטת המדינה, כי גז בינתיים יש לנו, גם איתמר.
השאלה היא, כשאתה מדבר על השינויים האלה, האם השינויים האלה הם ברי חזרה, כלומר, זה שינויים שאפשר לעשות אותם, או שאתה אומר לעצמך, תשמע, זה ילך לעלות למשק מיליארדים או עשרות מיליארדים, אז אולי לא שווה.
תקשיב, חברת חשמל עכשיו, שהייתה קונה כל הזמן דלק משותפויות הדלק במחירים של 5.5-6 דולר, קונה עכשיו עשתה חוזה, היא קנתה גז מונזל במחיר של 3 דולר. אם צריך עוד להוסיף עוד כמה עלויות נוספות של גיזוז הגז, 3.5 דולר. אתה מבין, כמעט חצי מחיר חתכו, ומדובר על כמויות של גז מונזל, למה אנחנו צריכים לשלם מחירים מופקרים לבעלי תמר ולוויתן, כשאנחנו יכולים לשלם חצי, שבחשבון החשמל זה גם יותר מחצי, כי אתה מבין שמרכיב אנרגיה נכנס לייצור כל מוצר שאתה צורך. אם אתה קונה במבה, יש שם אחוז מסוים של מרכיב.